אתה בטוח שזה אדם?
לא, זה אילן מדרור.
הרדיו הבינתחומי. הכפית. הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל.
ברוכים הבאים לפרק 40 של הכפית, הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל, כאן ברדיו הבינתחומי בהרצליה 106.2 FM. ברבירו, אני לא רוצה להיות המורה שלך, אתה המורה, תירגע ותן לדבר. אני אריאל מורחובסקי ואיתי באולפן, רותם זמורה, מה קורה?
מעולה, מה איתכם?
בסדר גמור, גיא רגב, מה נשמע?
נכנסים לקצב.
ואופיר ברבירו המופרע.
איך התגעגעתי להקליט.
הרבה זמן לא היית פה.
נכון, אני רק רוצה למען השקיפות, להגיד שלא הייתי פה, למאזינים פשוט שידעו שלא הייתי פה בגלל סכסוך עבודה.
אתה לא היית פה בגלל סכסוך עבודה?
רצו לשלם לי פר שעה, רציתי תשלום גלובלי, כי אני עובד הרבה גם בבית, ובסוף הגענו לפשרה. שלא משלמים לי בכלל.
טוב, אני מבין שיש לנו פה הרבה בעיות ככה של עבודה בין הפאנליסטים. בכל מקרה, אני תזכיר לפני שאנחנו מתחילים, קודם כל, פתחנו עמוד אינסטגרם חדש, חפשו את כפית פוד, תעקבו, תעשו לייקים, תגיבו לנו, אנחנו מעלים סטוריז, הכל, תכף גם נעלה פה בלייב, אני אעלה איזה סטורי שאנחנו מקליטים. לתזכר, אני מתזכר לגבי הפרק שהקלטנו עם אורי לוי השבוע, ממש לפני יומיים שלושה, אני וברבירו היינו פה והקלטנו פרק מדהים, יחסית קצר, אז מי שקשה לו עם הפרקים ארוכים, מושלם בשבילכם, על סלח, על מנה, על אליפות אפריקה, דברים שבאמת לא יצאנו לגעת בהם, אז מדהים, מדהים, מדהים. ואנחנו יכולים להתחיל, אבל לפני ניוקאסל ולפני נאפולי, הייתה פגרה מתישה, וכולם פה, במיוחד רותם שכרגע לא עובד, וברבירו שעה בזכסוך עבודה, וגיא שממש ממש השתעמם.
ממש לא עובד.
פנסיה.
אז בוא, מישהו רוצה לספר לי איך העברתם לזזל את הפגרה הזאת?
אני הקשמתי חלום ילדות.
איזה חלום ילדות, גיא?
אלן קנדי ביקר פה בארץ, הייתה ברמת גן בשכונת רמת השקמה, חנכו מגרש השמו של אבי כהן, זה ששחק במכבי תל אביב וגם בליברפול. אלן קנדי שהיה מגן השמאלי באותו זמן והתחרה עם אבי כהן על המקום, כי בליברפול אבי כהן שחק מגן שמאלי. בא לחניכה, ואיך ששמעתי את זה, שר לקח לי את חולצת החתימות שלי, עצתי רצתי לרמת גן ופגשתי אותו. אלן קנדי זה פשוט אחד השחקנים שבגללו אני יודע את ליברפול, פשוט בגמר של 84, אלן קנדי בעט את הפנדל האחרון בדוקה ופנדלים נגד רומא, משחק שסתיים 1-1 ו-4-2, אלן קנדי כבש את הפנדל האחרון, ואז התחיל לרוץ לכיוון הספסל של ליברפול, רואים אותו רץ, מנסה לעשות משהו, בסוף מוציא איזושהי קפיצה עם שתי הידיים מאחורי הגב, כששאלו אותו מה לזל ניסית, הוא אומר, כל כך רציתי להראות ששמחתי מזה שלקחנו את גביע האלופות, שרצו לי איזה חמישת הסרטים של איזה חגיגה לעשות, ובסוף לא יצא מזה שום דבר.
זה כמו הלאגים האלה בפיפה, שאתה מפקיע ויש את חגיגה מוזרה כזאת, שאתה לא יודע איך עושים, אז אלן קנדי המציא.
אלן קנדי, עכשיו, הוא ספציפית, אגב, כמה שהוא מגן שמאלי, הוא לא כבש את שער לא יודע כמה ניצחון, השער האחרון בדו-קרב של 84, הוא גם כבש את שער הניצחון, בעצם השער היחיד במשחק בגמר של 81, שניצחנו את ריאל מדריד 1-0, וזה שני אליפויות אירופה שיש לו בשבע עונות שהוא שחק בליברפול. חוץ מזה, יש לו חמש אליפויות בליברפול. מבחינתי, זה אנדי רוברטסון מודל אחד, ואני מאחל לאנדי רוברטסון להיות כמוהו.
טוב, ברבירו. מעבר לסכסוכים, איך עברה לך פגרה?
אני שונא פגרה, ממש, אבל אני איך לא יכלו לרכז את כל המשחקי נבחרות האלה בקיץ, איזה שלושה שבועות.
ריגזו, פשוט תוסיפו בנוסף, אתה מבין?
נורא, באמת. אני שונא פגרה. אני שונא פגרה כי אתה גם כל הזמן בסטרס. אתה יושב בסטרס מול המשחקים ואומר, רק שלא ייפצע איזה שחקן, רק שלא ייפצע איזה שחקן, רק שיפצע שחקן של קבוצה אחרת. כאילו, אתה רואה משחק של בלגיה ואתה אומר, וואלה, אם ייכנסו יותר מדי חזק בדה ברוינה, לא ממש אכפת לי, אבל נורא. אני שונא פגרה, ממש. פגרה זה
איך אתה מרגיש עם זה שעוד ארבעה שבועות יש עוד אחת כזאת?
ואחרי זה עוד אחת, לא?
לא,
שזה
לא,
זה עוד האחרונה.
במרץ הבא. זה נורא, זה פשוט נורא, באמת.
ועוד דבר קטן לפני, יש לנו גם את עניין הפנטזי, שהפעם אנחנו נעשה אותו בהתחלה ולא נשאיר אותו לסוף. אני אישית, אני וגן יחשב רק במשך שבוע שלם.
זה מה שעשינו בו פגרה.
פשוט בלבלנו את המוח, אני עסוק בעבודה וגיא שהולך לידות, אתה לא מבין את מי מצאתי שאני יכול להכניס, לעשות ווילד קארד, לא לעשות ווילד קארד, לעשות ווילד קארד, לא לעשות ווילד קארד, אז גיא בסוף לא עשה ווילד קארד.
לא עשית ווילד קארד? תראה,
אני מנהל את הפינטי הזה כמו אקטואר של חברת ביטוח, וזה ישתלם בסוף.
אז אני עשיתי ווילד קארד, זה היה טיים
פעמה, שניים.
שניים, כי יש לי שתי קבוצות, כי
גילוי נאות. גם השתמשת כבר בטריפל קפטן.
מה?
השתמשת כבר בטריפל קפטן.
לא, ממש לא. חלילה.
בטוח.
לא השתמשתי בטריפל קפטן מעולם.
מישהו מאיתנו השתמש בטריפל קפטן?
לא, לא שידוע לי.
זה בטוח.
בקיצור, אני רק רוצה לציין פה כדי שכולם ידעו ששתי הקבוצות שלי נמצאות מעל הקבוצות של...
גם אופיר ברבירו וגם אופירה ברבירו.
נכון, שתי הקבוצות שלי. עכשיו, שאתה עושה ווילד קארד, אתה פתאום מגלה שחקנים שלא בטוח שהם יודעים איך קוראים להם.
הארבע וחצי האלה שאתה רוצה לשים בספסל.
פתאום, גם בספסל שאתה רוצה לשים, ופתאום אתה פותח את הרשימה של הקשרים המובילים, ואתה רואה קנטוול. כאילו, קנטוול הוא שחקן...
בוונדיה.
מה? בוונדיה. כן, כל מיני שחקנים כאלה, בנוריץ', שרק בנוריץ' יודעים שהם קיימים, פתאום הם שחקני ספקי, שלא לדבר על אהוב ליבי. פוקי. אז שמביאים הרבה מאוד נקודות. אני אוהב את זה, זה אמנם לוקח לי הרבה זמן, אבל זה גורם לי ככה להתחבר לליגה, להתחבר לשחקנים. אני רק אציין פה את אילן בן דרור, שעשה במחזור האחרון 81 נקודות. אילן, אנחנו אוהבים אותך. קיבלת פרס. נשיקה מגיא, אתה רק צריך לבוא לאולפן לקבל אותה. אדם שניידר ממשיך להוביל עם 266, וואי, יש לו מלא נקודות, הוא כבר עשה בטח טריפל קפטן.
לא, לא.
לא?
לא, לא.
תראה, גיא עושה תחקירים גם על הפנטזי,
כן, מדהים. גילי סלע עם 255, ואדם מאיר עם 247. אני במקום ה-19 והמכובד, וה-21 והמכובד.
ונקווה שאחרי הווילד קארד אולי נוכל באמת לתת פייט לאנשים עם שכל שיודעים לשחק בדבר הזה. אז אנחנו יכולים, נראה לי, להתחיל, כי פגרה, יותר מדי מעניין, לא היה בפגרה. כן, אנדו שיחק את 180 דקות, פאביניו ופירמינו שיחקו ורחוק בארצות הברית, וקצת יש איזה פחד עם הג'טלג, אבל טפו טפו טפו, כמו שאמרנו, אין פציעות. שום דבר מיוחד, סלח ומנה בכלל לא יצאו לפגרת נבחרות, הם נחו, ואנחנו מתחילים להתכונן לניוקאסל בשבת. רותם, כמה משמעותי באמת המשחקים של הברזילאים מבחינת החזרה שלהם, מבחינת הג'טלג, פותחים, לא פותחים בשבת?
שמה, דיברנו על זה לפני, אנחנו חלוקים פה בדעתנו, אבל...
אז אני לא חושב ש... עכשיו לכולם, אין מה לעשות.
אני לא חושב שפאביניו ופירמינו צריכים לפתוח. שיחקו, למי שלא יודע, ביום רביעי, בשש בבוקר, שעון ישראל. זה נראה לי פשוט מטורף. הם שיחקו בקליפורניה, אם אני לא טועה. שם היו המשחקי הידידות שלהם, של הדרום-אמריקאיות. זה... יש את ניוקאסל בשבת ואת נפולי בשלישי. אם יש זמן בעונה או איזושהי נקודה או משחק לעשות בו רוטציה ולתת במיוחד לפירמינו לנוח, לדעתי ניוקאסל זה אחד מהמשחקים האלה, ואנחנו נהיה חייבים להכניס רוטציה יותר חזקה בעונה הזאת, ושחק ביום רביעי בשש בבוקר, יום שבת בשתיים וחצי בצהריים, ויום שלישי בעשר בערב, זה נראה לי קצת יותר מדי פרוע לשעון הביולוגי שלנו, אז אני חושב שלפחות את פירמינו לדעתי, נראה על הספסל, פביניו...
מי במקום פירמינו אוריגי?
הבחירה הטבעית זה אוריגי, זה לא בדיוק במקום פירמינו, זה אוריגי לכנף שמאל, סלח כנראה לאמצע ומנה בימין. האופציה האחרת, וראינו אותה קצת במשחקי ידידות, אבל אני לא יודע אם קלופ יהיה כזה הרפתקה נגד ניוקאסל, זה לשחק עם צ'מברליין כחלק מהשלישייה הקדמית.
מה שלא בדיוק, לא עבד יותר מדי
בהכנה. לא עבד יותר מדי בפגרה, אבל זה אולי החיסרון הכי גדול שיש לנו כרגע בסגל, זה שאין שום שחקן שיכול לעשות משהו דומה בכלל למה שפירמינו עושה בתפקוד הטבעי שלו, ואם יש שחקן שמסוגל לעשות משהו דומה, אז זה כבר אחד הקשרים, או ויינלדום שאנחנו רואים אותו עושה את זה בנבחרת, או צ'מברליין שמסוגל לשחק כאילו קשר קדמי, אבל לא... לא חלוץ, אלה האופציות לדעתי.
גיא, זה הזמן לתת באמת כבר מנוחה לשחקנים, אנחנו יודעים שאנחנו בשבועיים הקרובים 5 משחקים, כן, זה כולל גביע מול אמקי דונס וצ'מפיונס, ועדיין 5 משחקים בשבועיים, כבר עכשיו אנחנו הולכים לתת מנוחה לשחקנים שלנו, כמו שרותם אומר?
אגב, זה יותר מזה, זה כאילו עד הפגרת נבחרות הבאה, זה 7 משחקים, 2 משחקים כל שבוע, אני חושב שזה אמרתי בהתחלה התוכנית שנכנסנו לקצב, אם פירמינו יכול להחזיק 60 דקות, זה כאילו, אני נותן לשחק. כאילו, מבחינתי, את ניוקאסל אתה חייב לנצח, כי סיטי תנצח 30 משחקים העונה, אז אתה חייב לנצח. ואת נפולי לא. שנה שעברה לנו גם את נפולי וגם פריס סן ז'רמן.
אבל השאלה אם אנחנו יכולים לנצח את ניוקאסל, גם בלי פירמינו, זאת אומרת,
לא לוקח את הסיכון הזה בכלל.
האם אנחנו חייבים, דיברנו על ניוקאסל בתור מועמד לירידה, קבוצה מאוד חלשה, מיוחד אחרי שרפה עזב אותה.
מסכים, הם עדיין ניצחו את טוטנהאם בחוץ, עם שער של החלוץ המרכזי שלהם, ג'ואלינגטון, שהוא כאילו הגיע בים בכסף מאופנהיים. לא לוקח את הסיכון הזה בכלל, כאילו לא לוקח שום סיכון בליגה. צריכים לזכור, בליגה אנחנו מתחרים נגד סיטי, סיטי תנצח 30-32 משחקים העונה. אז אנחנו לא יכולים לקחת סיכון, ונפולי לא. וכמו שהתחלתי להגיד, שנה שעברה לנו גם את פריס סן ז'רמן וגם את נפולי, השנה יש לך רק את נפולי. גם אם תוציא, גם אם תפסיד בנפולי ותנצח אותם באנפילד, לכאורה את שני הקבוצות האחרות אתה צריך לנצח, לא משנה באיזה הרכב, אני לא לוקח סיכונים בליגה. מבחינתי, לפעמים אנחנו נשחק, שישחק.
אני אגיד מה שסבתא שלי הייתה אומרת, אני אנוח בקבר, אבל... אני לא עושה, כלומר, שוב פעם, צריך לראות מה הקשירות של השחקנים. אני לא מסכן שחקנים, ראינו גם את אליסון שחזר כנראה לא הכי מוכן לעונה אחרי הקופה אמריקה, וראינו מה קרה לו במחזור הראשון, ואמרתי, יש 3 שחקנים שאין לנו תחליף אליהם בקבוצה, זה אליסון, ון דייק ומבחינתי פירמינו, כי דווקא את השחקני כנף שלנו יותר קל להשלים מבחינתי גם סלח וגם ענה, פירמינו, העבודה שהוא עושה, אף אחד, לא אוקס, לא ריגי, ולא משנה מתעשים מהססה, לא עושה את העבודה שלו. שוב פעם, בודק את הקשירות, אבל כמו שגיא אמר, אם הוא קשיר אפילו למחצית, מעלה אותו למחצית מול ניוקאסל, ונותן לו לנוח מול נפולי, משחק הרבה יותר חשוב ניוקאסל לדעתי מנפולי.
שמע, בואו נשים כמה דברים על סדרם. ניצחת את ברצלונה בלי פירמינו, ולקחת צ'מפיונס עם פירמינו בערך ב-50% יכולת, וניוקאסל בבית זה משחק שאתה אמור לנצח בשקט גם בלעדיו. לא לשתף אותו זה לא עכשיו להפוך את ה...
בסדר, גם ווסטהאם בבית זה משחק שאתה אמור לנצח, וגם לסטר בבית שאני
שבא. אני לא אפקפק מה שאתה אומר, זה כאילו אבל כאילו אתה נמצא בתחרות, שאתה צריך להגיע ל-95 נקודות, אתה צריך לנצח 30 משחקים. אין לך פה...
כן, אבל שנצח 30 משחקים...
אין לך פה איפה לקחת סיכונים. אבל א', מסכים איתך, כמו שאמרת.
רוטציה אתה תצטרך לעשות באיזשהו שלב, וזה שכרגע פירמינו...
רותם, אני רוצה להבין מה הטענה שלך, שפירמינו צריך לנוח גם נגד ניוקאסל וגם נגד נפולי?
לא, רוצה אותו בנפולי.
א', אני רוצה אותו בנפולי. אבל יש הבדל בין לתת לו מנוחה עכשיו מטיסות מאוד ארוכות ושיחק ב-6 בבוקר.
אבל מה אתה חושב שהוא עושה בטיסות?
כן, אבל בדרך כלל הוא משחק ביום רביעי ב-10 בלילה ומצפיק להגיע לליברפול ודאי הוא צריך לשחק בשבת. אז נכון שזה כאילו הטיסה ארוכה והכל. אני מניח שעוד פעם יהיה להם שם מטוס פרטי, אני לא יודע את זה באמת. יש לו, לכאורה, יש לו בערך אותה מנוחה שיש לו תמיד. אני שוב אומר... אם הוא קשיר, יעשו לו בדיקת
קשירות. זה לא אותה מנוחה, זה לא עניין של קשיר כרגע או לא, זה לא שאם הוא ייפצע במשחק הזה או לא. אתה צריך לתת לו לנוח. כרגע אתה יכול לתת לו לנוח נגד ניוקאסל, ואתה גם צריך לדעת לשחק בלי פירמינו.
אני מסכים איתך, פשוט עדיף לעשות את זה נגד נפולי.
ואם אתה רוצה לשפשף את הקבוצה שלך בלי פירמינו, עדיף שלא תעשה את זה כשהוא נפצע לך בהפתעה לפני סיטי, אלא שתעשה את זה קצת נגד ניוקאסל ונגד במשחקים כאלה. לדעתי הוא צריך לפתוח לפחות על הספסל, שיעלה במחצית עוד דקה 60 אם צריך, אבל אני לא חושב שזה יהיה חכם לפתוח איתו ברכב, נראה מה קלופ יחליט.
תשמעו, יום שבת אנחנו עולים מול ניוקאסל, שזה ניוקאסל של 5 שחקנים בהגנה, במשחק מול טוטנהאם עם 20% החזקת כדור.
שזה מתה, כי זה בעיקר כדורים שהם העיפו למעלה.
כן, תשמע, זה מאוד דומה למה שכנראה הולך לקרות מול ליברפול. השאלה אם יותר מה אני אגיד, אם פירמינו באמת נח, לא, תשמע, אוריגי, זה אחלה פתרון מול ניוקאסל, הרבה יותר מפירמינו דווקא מול קבוצה כזאת, ויותר מזה הייתי אומר, גם שחקן כמו אוקס, הייתי מכניס שישחק, בדיוק אחרי שהוא גם קיבל קצת דקות בנבחרת ויכול לשחק, אנדו שיחק את שני המשחקים דקות מלאות, וינאלדום שיחק דקות מלאות, וכנראה שזה שני שחקנים שיהיו חייבים לעלות מול נאפולי. וואלה, זה הזמן לתת דקות משחק, זה הזמן להשתמש ביכולות שלו, וככה אולי לנצח את ניוקאסל בצורה יותר משכנעת.
אני לא רואה בהם הרכב שכולל את, כאילו הרכב רוטציות לחלוטין, כולל לתת לרובו לנוח אם צריך, ולתת לאנדו לנוח אם צריך.
ניוקאסל, זה לא הם קיידונס, כן?
זה ניוקאסל בבית, אבל
רובו ואנדו, רובו ואנדו זה אותו מחליף. אז מי אתה עולה? מי אני?
א', היו דיבורים גם על גומז בתור מגן שמאלי.
אוקיי. כלומר, אני יודע שמילנר יכול לשחק בשני תפקידים על המגרש, כי יש מילנר אחד ומילנר שני, אבל לא צריך להגזיר.
גומז מגן שמאלי, מילנר, ללנה, אוקס.
אוקס, ללנה. יעני צמרמורת, צמרמורת בגוף.
זה עדיין הרכב שצריך לנצח את ניוקאסל.
אוקיי.
זה עדיין הרכב שצריך לנצח את ניוקאסל.
אני לא אוהב את הזלזול הזה, בטח לא בניוקאסל.
אני לא חושב שזה קשור לזלזול, הוא צודק, אבל אני חושב ש... אני שוב אומר, אני מסתכל על זה מכיוון אחר לגמרי, אני אחזור את זה פעם שלישית. 32 ניצחונות בעונה, אין לך איפה לקחת סיכונים.
טוב, אנחנו מסכמים פה את ניוקאסל, הימורים למשחק. הנה, התחילו לזרוק עכשיו 4-1 האלה, נכון? 3-0.
1-0 קטן.
או? פי, זנת.
3-0.
2-1.
לא סופגים. מה עם האחד הזה? תפסיק איתו. אני צריך שם נקי.
לא סופגים.
רגע, כמה אתה אמרת?
תוציאו את השחקנים שלך מהפנטזיקו.
3-0. אני רציתי. טוב, נו, יאללה.
לא, הולך איתם.
לא.
אסור ששניים יגידו את אותו דבר?
זה החוק. יאללה, אני אלך 3-1. לא, לא יכול. 4-0, יאללה. רוטל, כמה אמרת?
2-1.
סבבה, זה 4-0. אנחנו ממשיכים. נאפולי, יום שלישי, יום הבחירות, הבחירות ב' במדינת ישראל. וכמובן שחייב להיות משחק אליפות על יום בחירות. אז אחרי יום חופש, יום שבתון שלם, אנחנו הולכים לראות את משחק הצ'מפיונס הראשון לעונה הקרובה. ליברפול מתחילה להגן על התואר שלה בתור אלופת אירופה. ואת מי אנחנו מקבלים? את הקבוצה שהפתעה לנו, כמעט הדיחה אותנו משלב הבתים בעונה שעברה, הקבוצה שעשינו כנראה מאוד בחכם, וכנראה שמישהו היה פה כדורים חמים, ולכן התכוננו בקיץ למשחק מול נאפולי, שלא היה טוב בכלל. יש האומרים, ויש האומרים שהיה מזעזע. האם זה עזר לנו? כמה אנחנו באמת מוכנים למשחק הזה? שוב משחק חוץ, פעם שעברה הפסדנו 1-0, אתם רואים אותנו נמצאים במקום אחר היום?
אנחנו אלופי אירופה, שזה לא היינו בפעם הקודמת.
גם שנה שעברה היינו, אתה יודע.
לא, ששיחקנו מולם לא היינו אלופי אירופה. בוא נשים את הקלפים על השולחן.
מה השתנה בצד המנטלי?
לא,
ניצחנו את הגמר צ'כנס הפעם.
אז אני אומר, מה השתנה הצד המנטלי? כי בכל זאת, היינו מול נאפולי בקיץ, כן שיחקנו עדיין עם הרכב יחסית חזק, נאפולי נתן לנו פייט, הייתה הרבה יותר טובה, גם אצלם בבית, שהם ניצחו את ה-1-0, למרות שזה היה דחוק, על ליברפול מאוד קשה, זה ספציפית קבוצה פשוט, שקשה לנו מאוד להתמודד, הם גם משחקים עם שחקנים מאוד מהירים, על הקו נבדל שלנו, וזה מאוד על הקסקס. אז אני שואל, זה שניצחנו, ואנחנו אלופי אירופה, ניצחנו את הגמר צ'מפיונס, זה משנה את... מנטלית והם הביאו אותנו למשחק הזה?
אני חייב וידוי, לא ראיתי את נאפולי השנה חוץ ממחצית אחת נגד יובנטוס, שמצד אחד הפסיכו במחצית הזאת נפלא, מצד שני הם הפסידו מגול עצמי בדקה האחרונה של המשחק.
4-3
שהם חזרו
מטורף לשני הכיוונים.
כן. היה מטורף, באמת, משחק אדיר. נאפולי קבוצה טובה, כלומר אי אפשר לקחת לה את זה, היא קבוצה טובה, יש לה מאמן לדעתי נפלא, אני מאוד אוהב את אנצ'לוטי. יהיה קשה, קשה.
רותם.
כן, כמה הבדלים מהעונה שעברה. דבר ראשון, אנחנו כאילו אומרים את זה בצחקוק כזה, שאנחנו אלופי אירופה ו...
אבל אנחנו אלופי אירופה.
כן, לא, אבל בהקשר של נאפולי, אני כן חושב שיש... שנקלי עוד התחיל את זה בזמנו עם המדים האדומים וכל הדברים. יש איזשהו אלמנט הרתעה בזה שאתה משחק מול אלופת אירופה, שהיא לא פאנליסטית, אלופת אירופה, ובזה שאנחנו נראים מצוין, זאת אומרת, לא לקחנו אליפות אירופה אינטר סטייל, אלא זה הייתה הצהרה הצהרתית לחלוטין מה שקרה בגמר הזה, ויש לזה השפעה, והעוד יותר השפעה שיש זה לזה שאנחנו כרגע דרג א'. זאת אומרת שנפולי התמודדה איתנו כשאנחנו היינו דרג שלישי, הם ידעו באיזשהו, הם חייבים לנצח אותנו. זאת אומרת, ניצחון על ליברפול בבית, זה היה תנאי סף לאיכשהו לעלות מבית המוות הזה שהיה עם ליברפול ופריז.
מה שלא עזר להם בסוף.
מה שלא עזר להם, אבל הם היו חייבים לעשות את זה בשביל להשאיר לעצמם איזשהו סיכוי. כרגע, לנצח את ליברפול באחד מהמשחקים נגדנו, זה לא משהו שהוא must. עדיף להם, כדאי מאוד שהם ינצחו אותנו, כדאי להם מאוד שהם ינצחו אותנו בבית, אבל זה לא משהו שאם הוא לא יקרה, אז אפשר לסתום את הגולל על הקמפיין האירופי שלהם. יש להם עדיין לעלות בשקט מהמקום השני עם תוצאות טובות נגד הקבוצות האחרות שהן קצת פחות טובות מאיתנו. זה מבחינתי פקטור מאוד משמעותי, בין אם המאמן לא יגיד את זה בחיים ואף שחקן לא יגיד את זה בחיים, אבל בסופו של דבר איפשהו בראש זה משפיע, אם זה משחק של להיות או לחדול או טוב, הפסדנו בבית לאלופת אירופה. כאילו, אם אתה מוביל שם 1-0, אני לא יודע עד כמה יש להם את הכוחות המנטליים והנפשיים האלה לקרוע את עצמם בשביל לנסות לחזור להפוך ל-2-1.
כן, אבל אפשר להסתכל על הדברים משני הצדדים. כלומר, מצד אחד אפשר להגיד, וואו, איזה בוסט זה ייתן לנו לעונה לנצח את אלופת אירופה במשחק הראשון שפותח את ליגת האלופות. תחשוב, זה יכול להיות
יש פה עוד משהו, אתה מאוד כדאי לך לשים מקום ראשון בבית, כי הקבוצה שאתה פוגש אחר כך בשמינית היא
משמעותית הרבה יותר. עם השינוי של הדרגים אני לא חושב שזה באמת, כי בכל בית, כמעט בכל בית יש שתי קבוצות, שלא משנה מקום ראשון, כאילו מי תיפגש מולן, זה קבוצת...
נכון, אבל עדיין הדרג, עדיין אלה שהם סבור מקום שני פחות טובות.
יש לך בין 10 ל-16 קבוצות היום באירופה, שהן ברמה מאוד גבוהה, שכל אחת מהן יכולה בכיף, לפחות הטופ 10, יכולות בכיף להיות ברבע חצי גמר ליגת אלופות.
אין כמעט חשיבות היום.
5-6 קבוצות שבכיף
יכולות להיות בגמר. לא, יש 8 קבוצות, זה לא הדרגים פה, עכשיו זה כבר ממש קבוצות ששיחקו וניצחו. השמונה קבוצות הראשונות...
אתה פעמיים סיימת מקום שני, פעמיים
הגעת לגמר צ'מפיונס. פגשת לברן מינכן בגלל זה, שנה קודם קיבלנו את פורטו, לא, בסדר, אבל נשאל את השאלה משימה שנייה בבית, אז לדעתי זה לא הייתה ריאל מדריד לצורך העניין.
כן, היה להם בית ליגה אירופית. אבל זה לא משנה, יש בכל בית שתי קבוצות שהן קבוצות טופ.
נכון, עדיין אני מעדיף לקבל את דורטמונד ולא את יובנטוס, ואני לא זוכר לשבת כל הבתים בעל פה, אבל כאילו...
יש לך גם איזה חודשיים בין הבתים לבין השמינית גמר, מה שאומר שהפורמה ש... הוביל אותך למקום שני לבתים, לא בהכרח תהיה...
אני מסכים איתך.
או לראשון, לא בהכרח תהיה לה...
אני מסכים איתך, אבל בשנתיים, שלוש שנות האחרונות, הקבוצה סיימו מקום ראשון, הרבה יותר טובות מהקבוצה סיימו מקום שני.
איזה מקום אייקס וטוטנאם סיימו?
אני... טוטנאם שנייה, כי זה היה עם ברצלונה.
ואייקס,
אני... יכול להיות, אבל אייקס, לצורך העניין, היא באמת בקבוצה פחות טובה, עם מי שסיימו עם ביירן מינכן שם. אז כאילו, אתה יודע, פחות טובה עם ביירן מינכן.
הגיע יותר רחוק.
זה נכון, כי בארי מינכן התקלה באלופת אירופה. אבל זאת אומרת, אני לא בא ואומר, מן הסתם החשיבות לסיים מקום שני ולא שלישי או ארבע, לעומת לעשות עוד שלב לצעד אחד, זה לא אותה משמעות, אבל עדיין, עדיף לך לסיים מקום ראשון זה אחד. שתיים, אני חושב שנפולי פשוט קבוצה באמת טובה, היא כמעט ניצחה את יובנטוס, באופן מפתיע, אבל הם כאילו, שני המשחקים שלהם הסתיימו ב-4-3, אז כאילו, אני לא יודע מה הולך להיות שם, זאת אומרת, אני מקווה שזה יותר מעיד על ההגנה מאשר על ההתקפה, באיטל היו כולה שני מחזורים.
אני רוצה לדבר פה, יש פה כמה פקטורים חשובים, ואני רוצה לשאול אותך, גיא, גם כי אתה יודע קצת יותר מה קורה שם. יש קודם כל שני שחקנים פצועים, וזה שני שחקנים חשובים. אחד זה מיליק, והשני היותר חשוב זה אינסיניה. שכבש מולנו, שהוא סופר חם, אולי השחקן הכי קריטי בהתקפה של נפולי, וכרגע דובר על זה שהיום אנחנו מקלטים ביום חמישי, אתמול הוא יתאמן לבד, והדיבור שבשבועיים הקרובים הוא לא יהיה קשיר, שזה משהו שהוא סופר סופר קריטי לליברפול, גם מיליק, גם אם הוא לא פותח, סופר סאב, מאוד מאוד משמעותי, בכל מה שקשור למערך של נפולי. מה שכן, מרטנס עדיין שם, קייחון עדיין שם, אחד השחקנים הכי אנדרייטד, שחקן התקפה הכי אנדרייטד היום בעולם, ויש להם את הרכש החדש, את לוזאנו,
שהוא נגד יובנטוס, הוא היה מדהים. מדהים,
מדהים. שמה, זה שחקן הגיע מפס ובקיץ, אם אני לא טועה, נכון?
כן.
והוא פשוט, זה שחקן שתפור על נפולי, תפור לקו שם, גם אם הוא ישחק נגד, במקום קייחון, וגם אם עכשיו, לדוגמה, במקום אינסיניה, נותן עבודה מדהימה. זה מישהו שאנחנו כמקום אינסיניה צריכים לדאוג, וקוליבאלי שזה נראה שהוא פשוט חזר לא טוב מאליפות אפריקה.
כן, אבל אני חושב שסלח כבר הוכיח שקוליבאלי זה בסדר.
אני לא יודע אם זה בסדר, כי זה סלח. זה לא שעכשיו, לא יודע, שקירי עבר אותו.
זה היה מהלך אחד ומשחק אחד.
כן, לא, סלח חזק הרבה יותר ממה שהוא נראה, ושנה שעברה הוא התמודד עם קוליבאלי בסדר. שוב פעם, אני לא מזלזל בקוליבאלי, אחד הבעלים הטובים.
קוליבאלי חזק כמו שהוא נראה, וזה...
סבבה. אבל סלח מצליח להתמודד איתו, וחוץ מזה, אתה יודע, כשקוליבאלי התמודד עם סלח אין שום בעיה, זה אומר שכל החלוצים והכלים התקפיים שלנו התמודדו עם הבעלים האחרים, הכל סבבה. לא יודע, אני...
שמע, מעבר לזה שנפולי קבוצה טובה, כמו שברבירו אמר, נפולי זה קבוצה ש... בנויה נהדר להתמודד איתנו, זאת אומרת, הם עדיין לא איזשהו מאץ'אפ נוראים מולנו, אבל השלישייה הקדמית שלהם והסגנון משחק שלהם באמת מתאימים לנצל את הקו הגנה הגבוה שלנו.
וגם אני אגיד שוב, אנצ'לוטי הוא מאמן מעולה והוא יודע להכין קבוצות, כלומר אין להם שם איזה...
והוא הכין אותה מדהים, שני המשחקים האחרונים של הקוד בצ'מפיונס, אני לא מדבר על הקיץ, שני המשחקים האחרונים בצ'מפיונס, בית וחוץ, הוא פשוט היה מוכן באופן מדהים לליברפול, זאת אומרת הוא ממש הצליח לנטרל כל כך הרבה חלקים מהמשחק שלנו, שזה הרגיש ככה, שאתה פשוט לא משנה מה, אתה לא מצליח להביא את הכדור בשני משחקים, כבשנו שער אחד.
לאנצ'לוטי יש טראומה מליברפול. אני חושב שהיא...
הוא לשנתיים אחר כך...
ניצח, אבל לא, זה לא משנה. אני חושב שהטראומה תשאר לו כל החיים. הוא רואה את ליברפול ואין לו אופציה אחרת.
לא, עזוב, הוא שואל קרבות ותיק, הוא מאוד מפחיד אותו. הוא מסוג המאמני שאתה לא רוצה לפגוש אף פעם. אגב, אם מיליק פצוע, מי משחק שם החלוץ? אני שכחתי את זה.
מרטנס, מרטנס החלוץ שם, כאיכון בימין אינסיניה בשמאל. אני מאמין שכן. לדעתי במשחק ההוא, באחד המשחקים הזה, הוא פשוט לא היה קשיר, אבל הוא קשיר והוא משחק, והוא כבש מול פיורנטינה.
זה דווקא יכול לעזור לנו. זה דווקא יכול להיות נהדר.
לדעתי
מרטנס מול ונדייק ומטיפ יהיה בסדר.
אני חושב שבאמת החלק היותר מפחיד היה אינסיני במשחקים הקודמים, ואם הוא לא
באיזושהי קונסטלציה לא מצליחים להתמודד עם המהירות שלהם, בגלל שהם קדימה, או whatever, הם קבוצה מאוד מסוכנת ומאוד מסוגלת, ולצורך העניין הם צריכים להכניס שלושיה ליובנטוס ורביעה לפיורנטינה. נקווה שזה יהיה אחד-אחד כזה.
נקווה לאחד-אחד?
קודם כל נקווה לניצחון, ולא לאחד-אחד, אבל כן, רותם.
שוב, עד שנפגוש את סיטי, אני חושב שנפולי זה המשחק, נפולי בחוץ זה המשחק הכי קשה שיש לנו
אחר כך אגב יש את צ'לסי בחוץ.
אני גם אגיד
אם... אבל צ'לסי בחוץ כרגע הרבה 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 פחות מפחיד אותי מנפולי בחוץ. זאת אומרת, נפולי בחוץ לא מפחיד אותי כי אני מוכן להפסיד את המשחק הזה והכל יהיה בסדר. להפסיד לצ'לסי בחוץ זה...
הרבה יותר קריטי.
אני רק אגיד ששחקן נשים עין עליו במשחק, שחקן צעיר בשם אליף אלמאס, הוא שחקן מצפון מקדוניה, המדינה המומצאת ששיחקה ועשתה אחת אחת נגד נבחרת ישראל.
לא, המדינה המומצאת
זה יוון. זה יוון לכך אותה. זה לא יכול להבין לכם, הסכירו גם.
לא משנה. בקיצור, שימו על הוויין נגד יובנטוס, הוא עלה מחליף והיה נפלא. וגם נגד ישראל הוא היה לא רע בכלל.
אני מבין שאתה ראיתי את החצי הכי טוב של נפולי העונה.
כן, לגמרי.
אז כרגע מבחינתך...
ראית המשחק הכי גרוע של קוליבאלי עד היום.
הרגע מבחינתך זאת הקבוצה שתפסיד לנו בגמר הצ'מפיונס.
תקשיב. לא מופרך, לא מופרך. יגיעו רחוק.
דעתי קבוצה יותר טובה ביובנטוס.
יגיעו רחוק.
מה, הימורים למשחק?
אני הולך על אחד אחד. זה כאילו, זה קבוצה הכי טובה בבית, בחוץ, בצ'מפיונס, זה הכל משחקים טקטי, אחד אחד.
רותם?
3-2 לנו.
מה הימורים, על מנדטים או על התוצאה של המשחק?
אם אתה רוצה, נאמר גם על המנדטים. נעשה אחרי זה בינינו.
מועד ג'
אני מקווה לתיקו. אני אהיה קשה.
עוד אחד שמקבל
את תיקו?
מקבל את
תיקו. יש לקוות ויש לשער שיהיה.
אני משער אני משער שיהיה תיקו.
כמה?
תיקו, תיקו. אבל אם הייתי צריך לשים כסף על המשחק...
אתה לא מן תיקו.
תיקו, תיקו.
די, רותם.
אם הייתי צריך לשים כסף על המשחק, הייתי הולך על 1-0 לנפולי.
וואלה.
אוח.
לפטר את שניכם.
טוב, אחרי
4-0. לא, אמרתי 1-1.
אחרי 4-0 על...
אני רוצה להעביר פה את חוק הנאמנות ללאום. לסמל.
בחירות זה יום שלישי, כפרה. אני אמרתי ניוקאסל 4-0, פה אני אגיד 2-2.
מה קורה לכם? נראה לכם שההגנה שלו מתח לקבל שני שערים? זה כאילו זה נדיר ברמות אחרות.
נכון, אבל הדברים האלה קורים מתישהו, לא?
ברסה בערך וסיטי וקריסטל פלאס.
אליסון לא משחק.
זה נכון.
אני רק אגיד שוב, אליסון לא משחק.
אליסון לא משחק, אגב, זה נקודה מעניינת, כי אליסון לא הולך לשחק כל ה... גם את השבעה משחקים הקרובים, הוא כנראה לא ישחק.
מה זאת אומרת? טוענים ש... יש לך ברייקינג ניוז?
לא ברייקינג ניוז, זה היה הופיע ב... לא יודע מה, באחד הכתבות באתר של הקבוצה.
גיא הוא בעצם הירח של אליסון, זה משהו שאתם לא יודעים.
מצבנו רע.
תראה, רותם, הוא בסוף עשה בנוי לאתלטיק.
מצבנו רע.
גם אתה נפלת לאתלטיק?
לא. לא זוכר איפה קראתי את זה, אני אפילו די בטוח שזה היה באתר של... באקו כנראה.
בבונדלו ודון
בלון. באקו דיברו על זה שאליסון חוזר בשלב היותר מאוחר של הפרק 2 הזה, עד הפרקת הנבחרות הבאה. זה אומר שכאילו, יש סיכוי שאפילו את צ'לסי לא ישחק. כאילו, סליחה, את צ'לסי הוא בטוח לא ישחק.
אני כאילו ראיתי זה רק ראיתי את אליסון רץ, כאילו, סבבה, התאמן רץ, כבר, גם על דשא.
לא, צריך לחזק את השריר של הרגל.
גם אני רצתי היום.
לזמן קצר. לא אמרתי בערך כמו לחוקים שאתה מספר לנו.
נשבע לך שרצתי היום, זמן מאוד קצר, ועדיין אני לא בנוי ל-90 דקות.
נשמע, א',
הוא שואר.
כמה כבר הוא רץ.
זינוקים של שואר,
זה לא... גם ברבירו היה שואר.
לא, אז...
נערים א', הפועל כפר סבא, אימפריה. כן.
זה האומס שגוף של שואר עובר כשהוא עושה, ברגעים המועטים שהוא עושה משהו, זה אומסים מאוד גבוהים, ובמיוחד עם פציעה כזאת, באמת צריך להיזהר. מה שכן, נראה כרגע מכל הכתבות והעדכונים לגבי מצבו של אליסון, שפשוט לא רוצים להגיד מתי. כי אומרים לך מתי, ואז זה מתעכב, או שיש איזשהו לחץ להחזיר אותו. זה אף פעם לא, חוץ מלספק את יצר הסקרנות שלנו, זה לא באמת תורם למשהו להתקן מתי שחקן אמור לחזור
לפציעה. אני גם מקווה שלא ילחצו על החזרה שלו, כמו עם קווין דורנט, לא עלינו בפלי אוף.
ללחוץ לא ילחצו, אבל ליברפול בדרך כלל נותן את התאריכים, ואז גם תמיד הם מקדימים אותם. זאת אומרת...
לא, זה סיטי. פצוע לחצי שנה, חוזר מחזור הבא.
סיטי, כל סוכן שם נפצע קודם כל לשנה וחצי,
וחוזר מחזור הבא.
לא, דווקא, אני זוכר שבדרך כלל ליברפול נותן את הערכים, ותמיד השחקן מקדים באיזה שבוע, שבועיים. עזוב את הפציעות המטורפות של ללנה ואוקס.
אוקס.
אני חושב שהם באמת מתכוונים, זה שהוא כנראה הולך, אמור להיות קשיר לשפילד יונייטד או ללסטר. ולדעתי, בגלל שלא הלחיצו אותו, יש מצב שהוא, גם את הפרק 2 יתנו לו יתנו לו לעבור בשלום.
שיום אחד...
שלא ברזיל תדמיין להביא אותו, והיא זאת שתפצע אותו.
יום אחד אתה קום בבוקר ותראה את אליסון ברכב, זה אני חושב מה יקרה ש... כאילו ככה יחזירו אותו פחות או יותר.
טוב, יאללה, ברבירו, לפני שאנחנו ממשיכים, אני שמעתי שיש לך כמה המלצות ככה למישהי במקרה נוסע למשחק חוץ בנפולי, אני אישית לא ממליץ חבר'ה, אבל אם אתם בכל זאת נוסעים, מה אתם צריכים לדעת?
טוב, אז ככה... ברוכים השבים לפינתי לתייר הכדורגל העולמי. תודה, אני התגעגעתי. היום אני אתן לכם, כמו שמורכו אמר, כמה טיפים לנסיעה למשחק חוץ, והפעם לנפולי. אז הטיפ הראשון, והכי חשוב, שאני רוצה לתת לכל אלה שהולכים לנסוע לנפולי,
אל תיסו לנפולי.
אל תיסו. בחיית, אל תיסו. אין לכם מה לחפש שם, וסביר להניח שאם תיסו גם יקרה לכם או לרכושכם משהו.
פשוט לא תחזרו, כאילו.
עכשיו תראו, רגע, בוא נשים את הקלפים על השולחן, רגע. תתנו לי לזרום.
אתה לא אוהב את נפולי.
למה?
אל תקטעו.
אני רוצה לדעת למה.
איטליה היא ארץ נפלאה. רומא, מילאנו, פירנצה, אגמים, נערות, ערים מושלגים, פיצה, פסטה, צבי הנינג'ה.
עוד בצקים למיניהם.
צבי הנינג'ה, מלא דברים איכותיים ונפלאים. אבל חוץ מזה יש גם את נפולי. תדמיון לכם דוגמנית יפהפייה כזאת. אתם מסתכלים עליה, על השיער השופע, על הגוף הנפלא, ואז היא מסתובבת, ואתם רואים מין פלולה מוגלתית כזאת וסעירה, אז נפולי. תחשבו שמדברים על הרכב של ליברפול, ומדברים על מנה, וסלח, ופירמינו, ווונדייק, ואליסון, וללנה. אז נפולי. דמיינו לכם שאתם הולכים...
ירד לרותם האסימון, אתה מבין?
דמיינו לכם שאתם הולכים להופעה, ואז עולה על הבמה ברי סחרו, ואחריו פורטיס, ואחריו אביב גדג', ואז יהודה פוליקר, ואז שלמה ארצי, אז נפולי. זהו, אז עכשיו, במקום לתת לכם טיפים לנסיעה לנפולי, אני אסביר לכם למה לא לנסוע לנפולי, בסדר? בשביל זה אני פה.
אני אוכל אחר כך להסביר.
גיא, אתה מסתכל על בעיניים מחשבות.
שנייה, שנייה, אפשר גם להצטרף לרצף
האחרון שלך? כי אני הייתי שם 5 ימים בנפולי, זאת עיר יפהפייה.
תקשיב רגע,
נו. אני רוצה לשמוע, אבל מה לראות אם יש לה... כן, תן לי את הרפרנס לנפולי.
דמיין לעצמך פרק של הקפית.
אוקיי.
עם מורחו וברבירו, ואיתי, ועם גיא, ועם תמי. ועם שר.
אז נפולי.
ידעתי. שר אוהבים אותך.
אז כמה נתונים. איטליה היא המדינה השלישית הכי מתוארת בעולם עם 65 מיליון תיירים. אחרי ארצות הברית וסין, היא המדינה השלישית הכי מתוארת בעולם. כמה מתוכם מגיעים לנפולי? כמה מתוכם מגיעים לנפולי?
1%.
פחות מ-7%. למה? בשביל זה אני פה. ככה. אז קודם כל, העיר משמשת אתר לזריקת פסולת רעילה במשך שנים. הגמורה, שזה המאפיה המקומית, גילתה בתחילת שנות ה-90 את הכסף הרב שנכנס מלהטמין פסולת. אז הם הטמינו פסולת רדיו-אקטיבית ורעילה, ולפי הערכות נטמנו בנפולי וסביבתה 10 מיליון טון של פסולת רעילה ורדיו-אקטיבית. לראיה, הכל נתונים, דרך אגב, נבדקים, רותם, אני יודע שאתה בודק אותי בנתונים. סרטן השד נפוץ בנפולי ב-58% יותר מבשאר איטליה, ומומים בלידה קיימים ב-80% יותר משאר המדינה.
אתה מבין ככה, אנחנו כל משחקן כמו הקווילני.
בדיוק, לגמרי.
שקט.
בטח נולד בנפולי.
אמנם, עוד סיבה לא לנסוע לנפולי, אמנם היא...
אמא שלו הייתה שם בזמן ה...
היא ערס לידתה של הפיצה, אמנם אומרים שהפיצריה הראשונה הוקמה בנפולי, אבל חוץ מפיצה אין יותר מדי מה לאכול שם. כמה כבר אפשר לאכול פיצה, וזה אומר לכם בן אדם שיכול לאכול הרבה פיצה.
גיא, יש לך סייגים?
לא, רגע, רגע, תן לי לסיים, הלו, מה זה? תן לי, אתה גם כן המסייגים שלך. אתה גם אוהבת לאלנה.
כן.
אם אתם בכל זאת מחפשים אתרי עניין בנפולי, אני אתן לכם ספוילר, אין, אז האתר הכי מבוקר באזור של העיר הוא הר געש וזוב. אני חוזר כדי שזה יחלחל. לא רק שהעיר הזאת שוחה בפסולת רעילה, גם מהם עליה תמידית הר געש שיכול להתפרץ. אז תעשו את החושבים שלכם אם אתם רוצים לנסוע. עוד סיבה זה פשע ועוד קצת פשע. מעבר לזה שיש לעיר מאפיה משל עצמה שנקראת הגמורה שלא ארחיב עליה, דרך אגב בנפולי לא קוראים לזה מאפיה, אתם יודעים איך קוראים לזה? השיטה, ככה קוראים לזה, זאת השיטה, ככה העיר עובדת. היא נחשבת לאחת מהערים עם אחוזי פשיעה הכי גבוהים באירופה, אם לא הגבוה שביניהם. ואם אתם כבר ממש כאילו ממש ממש רוצים בכל זאת, אני אתן עוד משהו. היא אחת מהערים העניות באירופה, לפי בלומברג, החוב של העיר עומד על כ-2 מיליארד דולר, העיר בעצם במצב של פשיטת רגל תמידית, אחוז ההומלסים הגבוה באירופה, ואחוזי אבטלה של כמעט 30%. זאת אומרת שאחד מכל 3 שיכול לעבוד, לא עובד. כמעט כמו אצלנו בפודקאסט. משהו כזה. בקיצור, מקווה ששכנעתי אתכם, שימרו על עצמכם, ואם בכל זאת מאיזושהי סיבה בחרתם לנסוע, תעשו ביטוח טוב, דברו עם עורך דין על צוואה, מוזמנים להוריש קצת לפודקאסט הקפית. רק דבר אחרון לפני שאני מסיים, אם הגמורה במקרה מקשיבים לפודקאסט, ואני יודע שמקשיבים, אז אני הייתי אריאל מורוכובסקי מרחוב התאלה 5 רמת גן.
מזל שאני לא גר בתאלה 5 רמת גן. גיא, לקראת סיום, יש לנו ככה איזה פינת היסטוריה קטנה שלא הייתה הרבה מאוד זמן, אתה רוצה ככה לזכור עליו במהירות כמה שאפשר?
כמה שאפשר. לפני שבוע, המייסד השני נקרא לו ככה, ביל שנקלי, היה אמור לחגוג 106 שנים. שנקלי, כולכם שמעתם אותו עליו.
מה הכוונה היה אמור לחגוג?
אם הוא לא היה עוד ליברפול.
התמנה למנג'ר של ליברפול בדצמבר 1959, ופשוט הפך את ליברפול למה שהיא. הוא זה שאחראי על ההישגים הענקיים של שנות ה-70 וה-80. לא נרוץ על כל מה שהוא עשה, אבל כן נספר, נתקלתי בגלל כל החגיגה וזה, ברדיט תפנו לאיזה כתבה מאוד מעניינת של ה-World Football Index, שמדבר קצת על היחסים בין שנקלי להודים שלו. אז ככה, שנקלי שהגיע לליברפול, הבין מהר מאוד של ליברפול זה לא עוד עיר באנגליה, והכדורגל שם זה דת. הוא אמר, זה לא סתם איזה שהם אוהדים פנאטים, זה דת. לכל האלפים שמגיעים כאן, הם באים בעצם לאנפילד to worship. זה לא מגרש כדורגל, זה מקדש. עכשיו, ההבנה שלו את האוהדים גרמו לכך שהיחסים היו מיוחדים שהתפתח קלט מסביבו, בעצם בכל שנות ה-60 וגם לתוך לחץ עד 74. בעצם כשהייתם באים לליברפול, היה מצב שבעצם השם שהייתם שומעים הכי הרבה מטעם כל האוהדים ובטח מהקופ, היה בעצם את הקריאה שנקלי, 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 כי הוא בעצם היה האלוהים של הקבוצה. הוא עצמו אגב לא ככה אהב שקוראים לו ככה, הוא אמר אני לא באמת מיריקל מייקר, אבל מה שנקרא הוא זרם, והאמת היא שזה כאילו קצת מעניין, כי שנקלי אונם היה מאמן מצליח, אבל הוא לא היה זולל תארים כמו פייזלי שהיורה שלו, וגם לא כמו דרגלי שהגיע אחר כך. אם פייזלי היה יותר קונסיסטנטי, זה נכון, אבל שנקלי הוא זה הוא המנג'ר שאוהדים הכי 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 אוהבים, הכי הכי זוכרים אחורה, ולא סתם דווקא לא יש את הפסל באנפילד ולא למנג'רים אחרים. אחד הקטעים שמדגישים כמה שנקלי היה מחובר לאנשים, זה כאילו העובדה שהוא היה סוג של סוציאליסט. עכשיו הוא בעצמו אמר, סוציאליזם שאני מאמין בו זה לא סוציאליזם פוליטי, זה בעצם דרך חיים, זה בעצם הומניזם. אני מאמין שיש רק דרך אחת לחיות, וזה בעצם כאשר כולם עובדים ביחד, וכולם נהנים בצורה כזאת או אחרת מהתוצאות, מהריוורדס, מהפרסים, בסוף היום. זה כאילו בעצם ככה הוא רואה את הדרך הנכונה בכדורגל, וככה הוא רואה את הדרך הנכונה שלו לחיים. אגב, שאת המשחק שלו, אם יוצא לכם לראות כל מיני קטעים של ליברפול, אתם תראים.
זאת האמירה שלו עם הפסנתר מאוד... מאוד קפיטליסטית משהו.
לא אמרתי שעשו, הוא אמר, הסוציאליסט לא זה, נכון? צריך 8 אנשים שיסחבו את הפסנתר, ו3 אנשים שיודעים לנגן בו, הכל סבבה. אבל בסופו של דבר זה מאמץ משותף, וכולם נהנים מהפרסים שבאים אחר כך.
אבל לא באופן שווה.
למה לא? בטח. שיטת המשחק של שנקלי עצמו הייתה כזאת שבעצם עוד פעם זה מאמץ משותף, תסתכלו שם על המשחקים, אתם תראו איך שחקנים יודעים לחפות אחד על השני, לעזור לאחד השני, בעצם זזים כמו קבוצה אחת, מדברים על טוטל פוטבול, זה בעצם זה. שנקלי אגב, כמו שאמרנו, מחובר לאוהדים, אז הוא באמת השקיע כל דרך לשמח את האוהדים, הוא היה עונה כמעט לכל המכתבים שהוא היה מקבל, ויש לא מעט סיפורים שרצים ואפשר לחפש את זה על כך שהוא קונה כרטיסים, כרטיסים למשחקים לאוהדים, כולל כרטיסים לגמרי גביע שהוא היה בהם. יותר מזה, אפילו יצא לו פעם אחת לחזור מלונדון, והוא קנה כרטיסים לאוהדים שנתקעו בלי כרטיס לרכבת, אז ברגע שהיה מגיע כרטיסן, הוא היה פשוט קונה לכל הקרון את הכרטיסים. עכשיו, עוד פעם, זה לא פוליטיקה שמחפש לקנות את הקהל, מחוות כנות מן תחושת אחריות גם לאוהדים, ולדברים האלה היו תוצאות. יש אחד הסרטים האהובים עליי ביוטיוב, זה מראים את ביל שנקלי עומד בכיכר, סליחה, בסנט ג'ורג' הול, זה הבניין היפה שנמצא מול תחנת הרכבת, ובעצם פונה לקהל של 100,000 אוהדים. הייתם חושבים כמוני שזה אחרי הגמר של 1974, שליברפול זכתה בגביע, אז לא. זה קרה אחרי הגמר של 1971, ששם דווקא ליברפול הפסידה לארסנל, ועדיין 100,000 אנשים הגיעו לסנט ג'ורג' הול כדי לראות את כל השחקנים ולהגיד תודה לקבוצה. שחקנים עצמם אגב נראו נורא מבוישים מתוך הקטע, הם הרגישו מאוד מאוד לא בנוח מזה שבאים כל כך הרבה אוהדים, אבל שנקלי הפך את תחושת האכזבה הזאת למשהו שנתן ביטחון לקבוצה השנייה שהוא בנה בליברפול. הוא פשוט אמר להם, מהרגע הראשון שאני הגעתי לליברפול ולאנפילד, חזרתי ואמרתי לשחקנים כל פעם וכל פעם מחדש שיש להם את הפריבילגיה לשחק בשביל קהל האוהדים הזה של ליברפול, ואם הם לא האמינו לי אז הם בטח ובטח מאמינים לי עכשיו. לקהל כמובן בשגול של שנקלי, שנקלי, שנקלי. שוב פעם, זה לא חגיגות של הפסד, זה משהו אחר, זה בדיוק מה שדיברנו עליו כל העונה שעברה, על הגאווה של האוהדים בקבוצה. זה לא באמת מעניין אותם אם הקבוצה מפסידה, האוהדים תמיד נמצאים שם, זה היחסים המיוחדים, כמו ששנקלי פעם אמר, שיש יחסים מיוחדים בין הקופ לקבוצה, הקבוצה נועדה לשמח את הקופ, והקופ נועד לשמח את הקבוצה, ומה שהוא אמר להם בסוף אותו ערב, זה הוא אמר, אולי אתמול הפסדנו את הגביע, אבל אתם האנשים, אתם אלה שזכיתם בהכל, שוב פעם, הוא מחלק את, את תחושת השחייה לכל האנשים. ודבר אחר שהוא אמר פעם אחת, אחרי הגמר, ב-1974, אחרי הגמר של 1974, שהוא כבר זכה, אז הוא אמר, היום אני מרגיש הכי גאה שהייתי אי פעם בחיים שלי, כי אנחנו שחקנו בשבילכם, אנחנו משחקים בשבילכם, כי אתם בעצם אלה שמשלמים לנו את המשכורות.
טוב, מדהים. ברבירו, משהו לסיום? זהו, ברבירו כבר לא איתנו, חזר לזה.
לא, רגע, יש לי משהו חשוב. יש לי משהו חשוב לסיום. אני רק רוצה להגיד שהיה אחלה.
זהו, כבר אנשים מתחילים לזרוק, חייבים לחזור דחוף מהבגרת נבחרות. רותם, משהו לסיום?
הביאו לי כדורגל.
אתה מוכן לחזור למיקרופון רק?
הביאו לי כדורגל.
וואי, לגמרי, לגמרי.
טוב, אז אנחנו מסיימים, טיפה מוקדם מהרגיל. תודה רבה לכל מי שהיה איתנו עד הסוף. ושרת הבדיחות הנוראיות שלנו. מזכירים לכם לגבי עמוד האינסטגרם שלנו, חפשו את כפיד פוד באינסטגרם, וגם בפייסבוק, תעקבו, תעשו לייקים, תגיבו, תראו לנו שאתם שם. למי שרוצה, החברים פה ביום שבת הקרוב יהיו במולי, לראות המשחק, כרגיל, אתם מוזמנים להצטרף, להגיד שלום. תודה רבה לכולם, תודה רבה לרותם, תודה רבה לגיא, תודה רבה ברבירו.
תודה רבה.
ועד הפעם הבאה, רותם, אתה רוצה לעשות למיקרופון? לפטר!
הקפית. הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל.
The podcast you just heard was made using Anchor. Ever thought about making your own podcast? Anchor makes it really easy for anyone to get started. It's a one-stop shop for recording, hosting, and distributing podcasts. Best of all, it's 100% free. Sign up now at anchor.fm/new. That's anchor.fm/new to get started.